בתלמוד מסכת ברכות דף כ"ד עמוד א' מובאים דברי האמורא שמואל, כל באישה ערווה. ובהרו המפרשים שאין המדובר כאן בקול של דיבור, אלא דווקא בקול של זמרה, משום שכל זמרה חושף יותר את מעמקי הנפש מאשר כל הדיבור, ומגדרי הצניעות של אישה שלא תחשוף את כל שירתה לפני גברים זרים. צריך לדעת שכל ההלכות העוסקות בפרטי דיני צניעות האישה אינן נובעות מתוך זלזול בערכה של האישה, או מתוך התנקרות לאהבה הטבעית ששוררת בין איש לאישה. ההפך הוא הנכון. דווקא מתוך הערכה המיוחדת, שיש לה הלכה כלפי האהבה שעליה מושתת העולם כולו, ודווקא מתוך ההכרה בכוחה הגדול, דווקא מתוך כך מתחזק הרצון לשמור את האהבה ולהעמיק אותה בתוך המשפחה, כדי שהיא תהיה התשתית להמשך הדור הבא. ולכן קבעה ההלכה סייגים רבים לכל אותם הסממנים המבטאים את הצדדים הפנימיים של האישיות, כדי שאהבה תוכל להופיע במלוא עוצמתה במקום הנכון, בין האיש לאשתו, ולא תסחוף אותנו אל מחוץ למעגל החיים הישר והמתוקן. וזו הסיבה גם לקביעת חכמים שכל באישה ערווה. ואם כן, כמובן אין הכוונה לומר שיש גנאי בכל זמרתה של האישה, אלא להפך, דווקא מתוך הצד העמוק שכל זמרתה חושף, ישנו חשש שתיווצר כאן קרבה מוגזמת שעלולה ליצור קשר לא רצוי, ולכן אסרו חכמים לאיש לשמוע קול של אישה זרה שמעל גיל 11. בפעמים הבאות נברר אם מותר לשמוע קול של זמרת ברדיו, וכן אם מותר להשתתף בשירה בציבור של גברים ונשים. שאלה שרבים ממאזיני ערוץ 7 שואלים היא האם מותר לשמוע ברדיו שירים המבוצעים על ידי זמרות. שרי כידוע אמרו חז"ל שכל זמרה של אישה אסור בשמיעה, אלא שהשאלה היא האם גם בשמיעה דרך הרדיו ישנו איסור. בשורש הספק תלוי בשאלה מהו מהות האיסור של שמיעת כל אישה. האם עצם שמיעת כל שירתה הוא האסור מפני שהוא עלול לגרום לאירועי עבירה, ואזי גם דרך רדיו ייתכן שישנו איסור, או שהחשש הוא שמא מתוך שמיעת כל שירתה תיווצר בין האישה ששרה לזה ששומעה קרבה מוגזמת, ועל ידי כך ישנו חשש שיגיעו לגילוי עריות. ואם כן, אם השומע אינו רואה ומכיר את האישה ששרה, אין שום חשש כזה, וממילא מותר לשמוע כל שירת נשים דרך הרדיו. ואכן שלוש דעות עיקריות יש בנושא זה. לדעת שוט חלקת יעקב, גם שמיעת כל זמרת אישה ברדיו או בקלטת אסורה, מפני שעצם ההנאה מקול של אישה זרה הוא האסור, ולכן אין זה משנה כיצד קולה מגיע אליו, אם בדרך טבעית או על ידי רדיו. דעה שנייה היא דעתו של בעל תשובות מהר"ם שיק, שבער שאם אדם שומע כל שירת אישה שאינו רואה אותה ואינו מכיר אותה, אין בזה איסור, כי רק שמיעת שירה של אישה מוכרת עלולה לעורר אירועי עבירה, אבל שמיעת כל אישה שאינה מוכרת אינה יוצרת שום אירור, ולכן אין בזה איסור, אלא שעדיין יש צורך לברר מהי בדיוק ההכרה שתגרום שיהיה אסור לשמוע את אותה הזמרת ברדיו. האם כבר ראיית תמונתה בעיתון תיצור איסור לשמוע את כל שירתה, או שמא רק היכרות אישית עם הזמרת יוצרת איסור לשמוע את שירתה. ובתשובות ציץ אליעזר, חלק ה' סימן ב', מזכיר בשם כמה מן הפוסקים, רעביה ומתי משה, דעה שלישית, שלפיה אפילו אישה מוכרת מותר לשמוע דרך הרדיו. ראשית, משום שלדעת אותם הפוסקים, רק שמיעה שמתוכה אפשר להגיע לקירוב מיידי של הסתכלות על אותה אישה ששרה, רק שמיעה כזו אסורה. אבל שמיעה במקום שבו לא ניתן לראות את הזמרת, שמיעה כזו מותרת. ועוד, שהקול העובר דרך הרדיו אינו קולה המקורי, מאחר והוא משתנה לזרמי חשמל שמעובדים מחדש דרך המקלט לכל שירה. ולמעשה, מאחר ויסוד האיסור לשמוע כל שירת אישה, לדעת רוב רובם של הפוסקים הוא מדברי חכמים, וכלל ידוע הוא שבספק בדברי חכמים הולכים להקל, לכן לאלה הרוצים להקל ולשמוע כל שירת אישה דרך הרדיו, יש להם על מה לסמוך. ואין אפשרות לגאור בהם, שהרי לדעת כמה וכמה פוסקים, אין בדבר איסור. וככל שמכירים פחות את הזמרת, כך ליותר פוסקים מותר לשמוע את שירתה. שאלה שרבים מחברי תנועות הנוער שואלים היא, האם מותר לקבוצה של בנים ובנות לשיר בצוותא שירי קודש או שירי מולדת? ושורש שאלתם הוא, האם איסור חכמים לשמוע כל שירת אישה הוא דווקא כאשר האישה שרה לבדה, כך שניתן לשמוע היטב את קולה, או שמה גם כאשר קבוצה שלימה שרה ביחד, מאחר ויש בתוכם נשים הדבר עשו? שאלה מעין זו מובאת בתשובות שרידי אש, חלק ב' תשובה ו'. ותשובתו היא, שבאופן כללי, ברור שלדעת רוב רובם של הפוסקים הדבר עשו, משום שאין הבדל בין שמיעה של קבוצת בנות לשמיעת בת אחת. שהרי אמרו חכמים מסכת מגילה דף כ"א עמוד ב' שכל שחביב על האדם ניתן לשומעו גם בין קולות רבים. וממילא, זה שקבוצה שלימה שרה ביחד אינו מבטל את שירתה של כל אחת ואחת מהבנות ושמיעת שירתה מסורה. אלא שהוסיף הרב ויינברג שבבואו לגרמניה ראה שגם בבתי החרדים מזמרים האנשים והנשים ביחד שירי שבת. וכששאל לאח אם נוהגים כך, ענו לו שכך הורו להקל הגאון הצדיק רבי עזריאל הילדסהיימר וכן הרשע רירש. ויתכן שטעמם הוא משום שלדעתם כאשר כמה נשים שרות ביחד אין אפשרות להבחין היטב בקולה של אחת מהן. ויתכן שטעמם הוא שרק כאשר מקשיבים לכל שירתן כדי להנות מקולן ישנו איסור. אבל אם שרים כולם ביחד שירי קודש, אין בזה איסור. ולמעשה, הורה בעל השרידי אש למנהלי תנועת ישורון שבצרפת להקל כדת רבני גרמניה. מאחר ועל ידי השירה ביחד בתנועת הנוער, יוכלו לעורר את הבנים והבנות לאהבת התורה, העם וארץ, ועל ידי כך לשמור אותם מהתבוללות. אולם ודאי הוא שבכל מקרה צריך היתר לגופו, כי באופן פשוט ברור שיש לנהוג כדעת רוב רובם של הפוסקים האוסרים שירה בציבור של גברים ונשים ביחד. כדי להסביר את הטעם של כיסוי הראש לנשים, ברצוני להקדים ולומר שעניינה של הצניעות אינו לחנוק את היופי הגשמי ואת האהבה הטבעית, אלא להפך, תכליתה של הצניעות להפוך את היופי והאהבה הטבעית לדבר בעל משמעות עמוקה ונצחית. וכדי שהאהבה לא תתאפס רק בצדדיה החיצוניים, באה הלכה וקובעת גדרי צניעות, שמכריחים אותנו לשים את הדגש על הצד הרוחני והנפשי שבאהבה, ומתוך כך מתגלה היופי הטבעי החיצוני במלוא הדרתו. וכל אישה צריכה לשמור על צניעותה, אולם אישה נשואה מחויבת בכך כפליים. משום שכאמור, האהבה אינה דבר חיצוני שמיד ניתן לממש אותו, אלא ישנם רבדים של אהבה. וככל שאדם מפותח יותר מבחינה נפשית ורוחנית, כך הוא יכול להגיע לעומקים פנימיים יותר של אהבה. האהבה של מי שאינו קשור לכללי הצניות היא בדרך כלל אהבה קצרה, שרק היופי הפרוץ והתאווה החיצונית מחזיקים אותה. וממילא היא אינה מסוגלת להחזיק מעמד יותר מכמה שנים, מאחר והיא מבוססת על יופי חיצוני, ומיד כשמגיעים לאיזשהו שיא, מתחילה השקיעה של אהבה. צא וראה כמה פעמים מחליפים שחקנים פרוצים את בנות זוגם. אבל מי שמדריך את חייו, על פי כללי הצניעות ההלכתיים, מודרך להתייחס לצדדים הגופניים ביראה ובחרדת קודש. משום שמבטאים רבדים עמוקים לאינסוף, שהיופי החיצוני הוא אחד מכלי הביטוי שלהם. ומאחר והיופי החיצוני מבטא דברים עמוקים מן הים, לכן אין לחושפו בפני כולם, ולכן אישה נשואה צריכה לחסות את ראשה. הניסויים הם לא סוף האהבה, אלא רק ראשיתה, ולכן דווקא אישה נשואה צריכה להקפיד ביתר שאת על צניעותה, כדי לשמר את יופייה למען העמקת הקשר בינה לבין בעלה, וכדי לכוון את עצמם לגילוי הרבדים העמוקים יותר של אהבה. בפעם הבאה נמשיך לברר את פרטי הלכות כיסוי הראש. מהתלמוד מסכת כתובות דף עין ב' עמוד א' משמע שהמקור לכיסוי הראש לאישה נשואה הוא מן התורה, שנאמר לגבי אישה סוטה שחטאה ונתייחדה עם גבר זר, שבשעה שהיא באה להקריב את קורבנה הכהן פורע את שיער ראשה. ומכאן שעל פי התורה שערה של אישה נשואה צריך להיות אסוף, ואמרו חכמים שמן התורה מספיק שהשיער יהיה אסוף ברשת או בכיס קטן, אבל חכמים הוסיפו וקבעו שאין די באסיפת השיער במטפחת רשת, אלא צריך לחסותו במטפחת שאינה שקופה. וכתב בעל המשנה ברורה בסימן עין ה' סעיף קטן י' שדין זה אינו תלוי כלל במנהג, ולכן אפילו במקום שבו כל הנשים אינן מקפידות לחסות את ראשן, מנהג זה אינו יוצר שינוי בדין, ועל כל אישה שרוצה לשמור הלכה לחסות את ראשה. וכל זה נאמר לגבי אישה נשואה, אבל בחורה שאינה נשואה אינה צריכה לחסות את ראשה. ולדעת המגן אברהם, מדברי חכמים גם בחורות צריכות להקפיד שלא ללכת ברחוב בשיער פזור, שמצד מידת הצניעות עליהם לאסוף את שיער ראשם. ואכן כך נוהגות חלק מן הבנות הדתיות שאוספות את שיער ראשן בגומי או שקולעות משערן צמות. אולם לדעת בעל מחצית השקל ובעל המגן גיבורים, אין לבחורות איסור ללכת בשיער פזור. ומאחר ויסוד המחלוקת הוא בדברי חכמים, ויש לנו כלל שבכל ספק בדברי חכמים הלכה כמקל, ממילא הרוצות להקל וללכת עם שיער פזור, יש להן על מה לסמוך. אולם חשוב לזכור תמיד את הכלל היסודי של הלכות צניעות, והוא שלא למשוך תשומת לב מוגזמת. ויתכן שתהיה אישה שמבחינה חיצונית תשמור על כל הלכות הצניעות, אולם לבושה יהיה לו צנוע. כללו של דבר, אין שום פסול בכך שאישה תראה יפה. להפך, יש חשיבות לכך שכל בחורה תשתדל לטפח את הופעתה. אבל יופי זה צריך להיות עדין ולא מושך מבחינה מינית. יופי שמשדר יופי וטוב לב ולא התגרות ומוחצנות. הפעם נברר האם אלמנה או גרושה צריכה ללכת עם כיסוי ראש. כתב השולחן ערוך, חלק אבן העזר, סימן כף א', סעיף ב', לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. ובהרו מפרשי השולחן ערוך שהכוונה שגם אלמנות וגרושות חייבות ללכת עם כיסוי ראש, אבל בחורות שעדיין לא נישאו אינן צריכות לחסות את ראשן. ונשאל הרב משה פיינשטיין זיכרונו לברכה, שהיה נחשב לגדול הפוסקים באמריקה בדור האחרון, מה תעשה אישה שנתאלמנה ועלה לפרנס את ילדיה, ובמקום שבו היא יכולה לעבוד דורשים ממנה ללכת ללא כיסוי ראש, כי לדעתם כיסוי הראש דוחה את הלקוחות. האם מותר לה לבוא לעבודה ללא כיסוי ראש, או שעליה להפסיד את פרנסתה כדי להקפיד על כיסוי הראש? והשיב הרב פיינשטיין שאף שהחיוב על אישה נשואה לחסות את ראשה מקורו בתורה שבכתב, מכל מקום, אלמנה וגרושה אינה חייבת בכיסוי ראש מן התורה שבכתב, ורק מדברי חכמים או מחמת המנהג עליה לחסות את ראשה. ולכן, כדי שלא להפסיד הפסד גדול כל כך של איבוד מקור פרנסתה, מותר לה להקל וללכת במקום עבודתה ללא כיסוי ראש. ולעיתים, יש צורך נוסף להקל, כגון גרושה צעירה, שחוששת שאם תלך עם כיסוי ראש, לא יהיה לה סיכוי להתחתן שוב, משום שכל בחור שיראנה יחשוב שהיא נשואה, וממילא לא ימשיך להתעניין בה. ואף שאין בכוונתה לשקר ולהסתיר את העובדה שהיא נתגרשה, מכל מקום, אם תלך ללא כיסוי ראש כבחורה, יש סיכוי שיתפתח עם הקשר. ואחר כך, כשתספר שהיא גרושה, הדבר לא יפריע כל כך. מה שאין כן, אם תלך עם כיסוי ראש, הקשר הראשוני לא יתחיל להתפתח כלל. וגם במקרה כזה, התיר הרב פיינשטיין, משום שזהו צורך גדול מאוד. אבל כשהיא נמצאת במקומות בהם אין לה צורך ללכת ללא כיסוי ראש, עליה לחזור ולחסות את ראשה. כבר הזכרנו שאמרו חכמים במסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א', שיער באישה ערווה. ושתי משמעויות לדבריהם. ראשית, שעל כל אישה נשואה לחסות את ראשה. ושנית, שאם היא איננה מכסה את ראשה, אסור לגברים שרואים אותה לומר דברים שבקדושה. משום שחשיפת שיער הראש נחשבת כחשיפת מקומות המכוסים שבגופה של אישה, שאסור לומר מולם דברים שבקדושה. ובתקופה האחרונה, נשים רבות הפסיקו להקפיד על כיסוי שערות ראשן. ואומנם עובדה זו אינה משנה את הדין היסודי, וההלכה המחייבת נשים נשואות לחסות את ראשן נשארה בכל תוקפה. אלא שהשאלה היא, האם מותר לומר, בשעה שרואים נשים ללא כיסוי ראש, דברים שבקדושה? שאלה זו מתעוררת למשל בעת חתונה, שפעמים רבות נמצאים סביב החופה נשים שאינן מכסות את ראשן. והשאלה, האם הרב שעורך את החופה יכול לומר את ברכות החתונה? וכן לפעמים בשבת, בית הקידוש, נמצאות נשים שאינן מכסות את ראשן. והשאלה, האם מותר לומר מולן את הקידוש? לדעת בעל המשנה ברורה, גם אם הרבה נשים נוהגות ללכת ללא כיסוי ראש, עדיין אסור לומר מולן דברים שבקדושה. ואם כן, עורך החופה יצטרך לעצום את עיניו, ורק לאחר מכן יוכל לברך את ברכות החתונה. אולם לדעת בעל ערוך השולחן, מאחר וכבר התרגלנו לראות נשים ללא כיסוי ראש, ממילא כאשר רואים אישה שאינה מכסה את ראשה, אין בזה שום הרהור, ולכן מותר לומר בפניהם דברים שבקדושה, ואין צורך לעצום לשם כך את העיניים, ולמעשה רבים מהפוסקים האחרונים מקלים כמותו. וחשוב לציין שרק לגבי שיער נאמרה הקלה זו, אולם לגבי מקומות המכוסים שבגוף האישה, גם אם כל הנשים יתרגלו ללכת ללא בגדים, עדיין יהיה אסור לומר בפניהן דברים שבקדושה. והטעם לכך הוא שאנו רואים שכיסוי שיער הראש קל יותר מאשר כיסוי השוק והזרוע, שאת שיער הראש רק נשים נשואות חייבות לחסות, ואילו את הזרוע והשוק חייבות הבנות לחסות כבר מגיל צעיר. ולכן, אם עומדות מול עורך החופה נשים שאינן מכסות את גופן כהלכה, אסור לו לומר את ברכות החתונה, ועליו לסובב את גופו באופן כזה שלא יראה אותן. ואם מכל צדדיו עומדות נשים שאינן לבושות כהלכה, בשעת הדחק יוכל להקל ולעצום את עיניו, או שיתקע את מבטו בסידור כך שלא יראה אותן כלל, וכך יוכל לומר את ברכות החופה. היום נברר האם צריך כיסוי הראש לחסות את כל שערות הראש של האישה. בפעמים הקודמות הזכרנו את דברי התלמוד מסכת כתובות דף עין בית עמוד א', שמדין התורה אסור לאישה לצאת ברחוב וראשה פרוע. כלומר, מספיק ששערה יהיה אסוף בסל קטן או במפה מחוררת, כדי שיהיה מותר לה לצאת כך לרחוב. אולם קבעו חכמים הלכה שכיסוי הראש חייב לחסות ממש את שערות ראשה, ואין די בכך ששערה יהיה אסוף. אלא שכידוע בדרך כלל לא כל השיער נכנס ממש אל מתחת למטפחת או הכובע, ועל פי רוב קצת מהשיער נראה הן מצד הפנים והן מאחור, והשאלה אם הדבר מותר על פי הדין. ואומנם יש לציין שמשמע מהזוהר שעל האישה להקפיד שלא יתגלה שום שיער משיער ראשה, וכתב על זה המגן אברהם שכן ראוי לנהוג. אולם על פי דעת פוסקי ההלכה אין ההלכה כך, וברור שלא כל השערות צריכות להיות מכוסות. וכן כתב הרשב"א בחידושיו למסכת ברכות, שהשיער שבדרך כלל אינו נכנס אל מתחת למטפחת, אין בו איסור. ויש שפרשו שאף כוונת הזוהר אינה אלא שאותן השערות שצריכות להיות מכוסות, אסור שתראה מהן אפילו שערה אחת. ולמעשה ישנן שתי שיטות עיקריות בהלכה זו. לדעת המשנה ברורה, ועוד פוסקים, יש להקפיד לחסות את כל השערות. אולם אותן השערות שבאופן טבעי אינן נכנסות מתחת לכיסוי הראש, כמו למשל מעט שיער שבעורף וליד האוזניים, אינו מחויב בכיסוי. אולם לעומת זאת, מערם אל שקר בתשובותיו סובר, שעוד מתקופת המשנה ישנו מנהג שאנשים מגלות מעט משערן. ואם כן אין איסור לגלות, מעט מהשיער שמעל המצח או שבצדעים, משום שכך הוא מנהג הנשים הקשרות ברוב הגלויות שתחת הישמעאלים, ואין לאסור זאת משום שכבר מצינו שבכמה וכמה דברים הקלו חכמים כדי שהאישה לא תתגנה על בעלה. וגם הרב פיינשטיין סובר שעל פי ההלכה מותר לאישה לגלות עד שיעור של טפח משערה, ומכיוון שרוחב הפנים הוא כשני טפחים, לכל היותר יהיה מותר לגלות מהשיער שיעור של חצי טפח שהוא עד 4 סנטימטר ולא יותר. והוסיף הרב פיינשטיין שאף שמלכתחילה ראוי להחמיר ולחסות את כל השערות, מכל מקום גם לתלמיד חכם וירא שמיים אין להימנע מלשאת אישה שהיא בעלת מידות טובות ומדקדקת במצוות, אף אם היא מעוניינת לגלות מעט שיער שמעל המצח, ובתנאי שלא תגלה יותר משיעור של רוחב שתי אצבעות. מסופר בתלמוד מסכת יומא דף מ"ז עמוד א' על אישה אחת ששמה קמחית, שזכתה שהיו לה שבעה בנים צדיקים שכולם שימשו זה אחר זה בכהונה גדולה. שאלו אותה חכמים, מה עשית שזכית לכך? ענתה להם, מימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי. כלומר, הקפדתי מאוד שלא לגלות את שיער ראשי אפילו בתוך ביתי בהיותי לבד. ענו לחכמים, הרבה עשו כן ולא הועיל להן. ומכל מקום ניתן ללמוד מכאן שמנהג חסידות שאישה תכסה את שיער ראשה אפילו כשהיא נמצאת לבדה בביתה. אלא שנחלקו הפוסקים בשאלה האם מצד הדין חיוב כיסוי הראש הוא רק בשעה שהאישה יוצאת מחוץ לביתה וחצרה כפי שסובר התוספות, או שחיוב כיסוי הראש הוא גם בתוך הבית כפי שמשמע מידת הרמב״ם. ופסק החתם סופר שמאחר ונהגו אנשים להחמיר ולחסות את ראשן אפילו בחדרן שבביתן, נחשב הדבר כדין גמור, וכל הנשים חייבות לחסות את ראשן אפילו בתוך חדרן. וגם לדעת המשנה ברורה, צריך לנהוג כן וללבוש כיסוי ראש אפילו בתוך חדרה שבביתה. ויש חולקים ומקלים, ולדעתה מן הדין מותר לאישה ללכת בתוך ביתה ללא כיסוי ראש, ובתנאי שרק בני ביתה יראו אותה ולא אנשים זרים, וכן סובר בעל האגרות משה. ובשעה שהאישה הולכת לישון, נראה שלכל הדעות מותר לה לישון ללא כיסוי ראש. בפעם הבאה נדבר על דין פאה נוכרית. נחלקו הפוסקים בשאלה האם מותר לאישה לחסות את ראשה בפאה נוכרית, או שמה כיסוי כזה אינו נחשב כלום. בשורש המחלוקת תלוי בשאלה מהו יסוד האיסור לגלות את שיער הראש. האם העיקר הוא ההופעה הצנועה שישנה בכיסוי הראש, או שדווקא השערות הגדלות בראשה מבטאות משהו אינטימי שאישה נשואה צריכה לחוספו רק בפני בעלה ולא בפני זרים. לבת הרמה והשלטי גיבורים מותר לאישה נשואה לחבוש פאה נוכרית, משום שהפאה מסתירה את שערותיה הטבעיות, ואף שפעמים רבות שערות הפאה הנוכרית יפות משערה הטבעי, מכל מקום לא אסרו חכמים להתקשט בקישוטים יפים, אלא העיקר הוא שלא לחשוף את הצדדים האישיים כלפי חוץ, ובכללם את השערות הטבעיות, וכן שלא להופיע באופן מגרה. ואם אכן הפאה יפה וצנועה, לדעתה מותר לחסות בה את השערות. אולם לעומת זאת, לדעת שוט באר שבע והסתי חמד, ועוד הרבה פוסקים, יסוד כיסוי הראש הוא ההופעה הצנועה, ולכן אם חובשים פאה נוכרית אין שום תוספת צניעות על גבי שערות הראש, ולכן לדעתם אסור לחסות את הראש בפאה נוכרית. ולמעשה הזכיר בעל המשנה ברורה את שתי הדעות ופסק על פי הפרי מגדים שהנוהגות לחסות את הראש בפאה נוכרית יש להם על מה לסמוך. אולם במקומות שבהם נהגו כולם שלא ללבוש פאה נוכרית יש להחמיר משום מרית עין. ואחד מרבני הספרדים בדור האחרון כתב שעל פי מנהג הספרדים ישנו איסור חמור לחבוש פאה נוכרית, משום שהפאה אינה נחשבת לכיסוי ראש. אולם כמה וכמה מגדולי רבני הספרדים שבדור התירו בעצמם חבישת פאה נוכרית, ומהמתירים בעל הישכיל עבדי והרב מרדכי אליהו הראשון לציון לשעבר, וכן הרב משש רבה של ירושלים. ואם כן, גם בין רבני הספרדים הדבר שנוי במחלוקת, ולכן גם אישה הנוהגת כמנהגי הספרדים יכולה להקל ולסמוך על השיטה המקלה לחבוש פאה נוחית. גם הרב פיינשטיין כתב לאיזה רב שרצה לאסור על אשתו ללכת לפאה נוחית, שאף שיש מחמירים, מכל מקום רוב רבותינו מקלים, ולכן אין כבודו יכול למנוע מאשתו הרבנית מללבוש פאה נוחית, ואף שהוא רוצה להחמיר, אינו יכול להטיל את חומרותיו עליה. ולמעשה, רבניות רבות נוהגות להקל ולחבוש פאה נוחית. ונשות תלמידי הישיבות שהולכות בדרכו של מרן רב קוק זצ"ל, נהגו בדרך כלל להחמיר ולחסות את ראשן דווקא במטפחת או כובע ולא בפאה נוחית. וייתכן שביישובים שהוקמו על ידי אותם התלמידים נחשב הדבר למנהג מחייב, וכפי שפסק המשנה ברורה, אין להקל ולחבוש ביישובים האלו פאה נוחית. ומכל מקום, ודאי שאין למחות ביד המכסה שערותיה בפאה נוחית, אחר שהרבה מאוד רבניות מקלות בזה.